שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום.
אנחנו נפגשים שוב בפרשה, פרשת כי תבוא. פרשה שמתחילה במצוות הבאת ביקורים. מצווה ששוב מגלה לנו את חשיבותה של החקלאות ואת המרכזיות שלה בתורה. והאמת שקצת איבדנו את זה. אנחנו היום לא חווים כל כך את כל המצוות האלה שקשורות לחקלאות. שבוע שעבר זה היה לפני שבועיים. זה היה המעשרות ועכשיו זה הביקורים. קצת איבדנו את זה. החקלאים הם אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה. והחקלאות המודרנית גם לא צריך הרבה אנשים שעסקו בזה בידיים. קצת חבל, לא? זה משהו שהוא מאוד משמעותי בתורה.
סבלנות.
מה, נחזור לזה?
כן. זאת אומרת, אנחנו עם חקלאי. ככה כתבו הרבה גדולי ישראל. הרי אתה רואה מלא מצוות חקלאיות. גם החגים. חג הביקורים וחג הקציר
כן.
וחג האסיף. וחיי החקלאות הם חיים בריאים, קרובים לטבע, עבודת כפיים וכו' וכו'. עתידים כל בני האומנויות לעמוד על הקרקע. עתיד לבוא, כל בעלי המקצוע יעשו הסבה מקצועית, יהפכו את המצלמה למחרשה ויעבדו בקרקע.
אבל לכאורה זה לא מסתדר עם הרי העולם רק משתכלל ומתקדם, וככל שהזמן עובר יש פחות צורך בעבודת הידיים.
א', לא ננבא עתידות. בינתיים אנחנו עסוקים בשיבת ציון ובניין הארץ. אנחנו חייבים לבנות כלכלה חזקה. זה נדון יותר מאוחר. וגם צריך לדעת שהאוכל הוא עדיין מאוד חשוב. מדינה שאין לה מקורות ראויים למזון, היא בסכנת, איך אומר לזה, בלוקוס כיתור כלכלי. זה לא ככה. ארצות הברית, אף על פי שזו מדינה קפיטליסטית לגמרי, הם מוצאים דרכים לתגמל את החקלאים. כי אסור שיחסר מזון. ורוסיה היה חסר להם מזון, היו על סף התמוטטות, ועקב זה הופעלו לחצים, ושחררו יהודי רוסיה, וכן הלאה. וגם בארץ יש הרבה רזרבות של מזון, איך קוראים לזה? סילו, אגורן. אגורן עם הרבה חיטה, עם הרבה אבקת חלב. זה לא בדיוק ככה, שהחקלאות אפשר לזרוק אותה כלאחר יד. אבל אנחנו מסכימים שכרגע אנחנו עסוקים לא להקים לתחייה את החקלאות, אלא להקים לתחייה את המדינה. אבל יבוא יום, נחזור לחקלאות. אז מאיפה נשיג שעונים? זה הגויים ימכור לנו שעונים. אנחנו נחיה חיים חקלאים, בריאים, מעניים. 8 שנים הייתי קיבוצניק, אז אפשר לספר לי סיפורים.
המצווה של ביקורים, יש בה משהו מעניין, זה העניין של המקרא ביקורים. אדם בא עם סלסלת פירות ומתחיל לנאום נאום ארוך ולא כך ברור למה דווקא כאן, למה דווקא במצווה הזאת. ונאום שחוזר אחורה עד לימי יעקב ויציאת מצרים ונותן נאום היסטורי. למה דווקא פה בעניין הזה של הביקורים יש עניין להתחיל להזכיר את כל ההיסטוריה שלנו?
הכרת טובה זה יסוד הכל. וישמן, ישורון, ויבד, ביקורים, אוכלים, שותים, זוללים. לא, דע לך, זה לא מובן מאליו. היה יכול לא להיות. היה יכול להיות שלא יהיה למה לאכול. וגם היו תקופות שלא היה לנו מה לאכול. ולנו אוכל, ולא חופש, ולא שום דבר. אז אתה מסתכל על העבר. אתה מסתכל על חסדי השם. וזה היסוד של כל עבודת השם וכל הדביקות וכל העמל.
זאת אומרת, מתוך ההזכרה של ההיסטוריה ושל כל מה שעברנו, אדם מגיע להכרת הטוב.
כן.
זה גם מופיע אגב בהקדש של פסח, המשפטים, הפסוקים האלה. בהמשך הפרשה מתוארת הכניסה העתידית לארץ ישראל, ויש שם עניין מעניין לכתוב את התורה על האבנים שעוברים את הירדן, ולכתוב את התורה על אבנים גדולות שסדים אותם בסיד, ולפי הפרשנים כותבים אותם ב-70 לשון. זה מעניין, זאת אומרת, מה הרעיון לכתוב ל-70 לשון? מה התרגום לכולם?
קודם כל זה ברור שקשה לכתוב כל התורה כולה ב-70 לשון על אבנים. זה יוצא מיקרופילם או משהו כזה. אלא המפרשים אומרים, לא כל התורה חלקים חשובים, אלא אנחנו פונים לכל המין האנושי. אנחנו אומנם לאומיים, אבל אנחנו גם כלל אנושיים. עלינו לשבח לנו הכל, אנחנו אוהבים את כל המין האנושי, ורוצים טובת כל המין האנושי, וטובתו הרוחנית, לתקן עולם מלכות שבזי. לכן אומרים, הנה גויים יקרים, עמי תבל, הקמנו מדינה, המדינה הזאת פונה לכל העולם, הנה על האבן הזאת, זה המצע שלנו, זה האידאל שלנו, זה הרצון שלנו, אנחנו נשמח מאוד אם תקראו וכן תעשו.
אומרת, יש לנו עניין להרחיב את המעגל ולעניין את האומות האחרות בתורתנו.
נכון. בחלקים של תורתנו שמתאימים להם, לא ציצית או תפילין, אלא יושר, אמת, משפחה, טהורה.
יש אגב בפסוקים פה את הביטוי המעניין, עם סגולה. אנחנו עם סגולה. התכונה הזאת של להיות עם סגולה, זה משהו מולד או משהו נרכש? זה משהו מותנה? מה זה בדיוק עם סגולה?
זה משהו מולד, נשמתי, אבל ככל דבר מולד, הוא יוצא לפועל רק על ידי עמל. גם אם אתה נולד עם כישרון מופלא למוזיקה, ואתה לא מפתח אותו, לא תדע לנגן שום דבר. ואם ילד קטן יגדל פרא ביער, כמו שקרה כמה פעמים עם שתי ילדות שגדלו בין קופים בג'ונגל, איך קורא להם? עמלה וקמלה. וילד קטן בצרפת שגדל ביער, איך קראו לו זה? לא, הילד מאווירון, אווירון זה אזור כזה. וכיוון שלא גדלו בחברה אנושית, לא פיתחו את הכישרונות האנושיים, ובכל המקרים האלה, על אף המאמצים האדירים שהושקעו, התהליך היה בלתי הפיך. היה קשה מאוד להחזיר, וזה היה חלקי. כלומר, אנחנו עם סגולה, אבל את הסגולה הזאת צריך לבטא, לגלות, על ידי מאמצינו. אם לא, היא בכוח.
אז היא תישאר, הוא פוטנציאל רק.
נכון.
חלק השני של הפרשה זה חלק הברכות והכללות. דיברנו על זה קצת בעבר בפרשת בחוקותיי, אבל כאן זה אפילו מפורט יותר. ובאמת יש חוסר פרופורציה גם בעניין הזה. יש ברכות ככה כמה פסוקים בודדים, וכללות חלק מאוד משמעותי וארוך מהפרשה, וגם כללות מאוד מאוד קשות, שלא קראנו בפרשת בחוקותיי. זה משהו שהוא מאוד קשה לקריאה אפילו. למה באמת יש קודם כל את החוסר פרופורציה הזאת? למה ברכות כל כך מעט?
יש הרבה דרכים לקלקל. יש מעט דרכים להתנהל נכון. אדם יכול לקבל מיליון מחלות, אבל יש רק דרך אחת או מעט דרכים להיות בריא. וכן הלאה, לקבל כל דבר. יש דרך ישרה, טובה, הגונה, אבל לקלקל יש אין סוף נתיבים.
אז בגלל זה צריך יותר כללות.
נכון.
עכשיו, הכללות האלה, חלקם הקשה מזכיר לנו חלק ממוראות השואה. נכון. זאת אומרת, ממש דברים שראו לפני כמה דורות, שעם חבל בשרו, עם ישראל חבל בשרו. השאלה היא אם הדבר הזה באמת, אם אפשר לפרש את זה ככה, אם אפשר לומר שהכללות האלה זה השואה, והאם הכללה הזאת יכולה לחזור, זאת אומרת, אם באמת זה השואה, אז מה זה אומר? שזה כבר התקיים? שזה לא יכול לקרות שוב? איך צריך להתייחס לדמיון הזה?
זה שתי שאלות. כללות היו לנו צרות רבות לאורך גלותי. לא רק השואה. גם גזירות תחבטת.
כן.
גם גזירות
הצלב.
גם הרבה מאוד מאוד צרות. והשואה זה כוס התרעילה בצורה
גדולה ביותר.
אתה שואל שאלה נוספת. האם אחרי גאולתנו היום יכול להיות חורבן? תשובה? לא. כי לא רק הנביאים הודיעו לנו שאחרי הגאולה הזאת אין חורבן. אלא גם החכמים אמרו לנו, במסכת סנהדרין צדיק ח', אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ופיכם תיתנו. ופיכם תיסו להם ישראל, כי יקרבו לבוא ראשי, שהארץ ייתן פריה ביין יפה, אז יקרא בקץ, והארץ נותנת פריה ביין יפה. אנחנו לא קראים, אנחנו מאמינים בדברי חז"ל, זאת הגאולה האחרונה. אבל אנחנו לא צריכים כל זה. כי העם היושב בציון, הוא מאמין שזו גאולה ואין אחרי הגאולה הזאת גלות. וזה מה שנותן הכוח לאומה לפעול. זה סוד קיום האומה, האמונה הזאת שאין עכשיו חורבן.
אבל יש בזה משהו מאוד בעייתי להגיד בביטחון שאין חורבן שלישי, כי בעצם כשאומרים את זה אנחנו מעקרים את כל תורת השכר והעונש, ואנחנו עלולים להגיע למצב של שאננות. אנשים יגידו, אפשר לחטוא, יכול להיות גרוע, לא צריך לחזור בתשובה, לא צריך להחזיר בתשובה, אנחנו במצב מוגן, יש לנו הבטחה, לא יהיה חורבן שלישי, יש לנו ביטוח, זה מסוכן.
שתי תשובות. קודם כל, יש צרות נוספות לגלות. עיין מסכת שבת למד ג' בערך, עיין פרק אבות פרק חמישי, יש מלחמה, יש רעב, יש עינוי הדין, יש עיוות הדין, יש מחלות, לא חסרות צרות. לא רק גלות. שתיים, האידיאל הוא לא לפעול תחת הפחדה ועונש. דיברנו על זה לפני שבוע. אינו צריך לעשות את הטוב, כי הטוב הוא טוב. ולא בגלל שמפחידים אותנו. אם יגידו לך, תדע לך, גם אם אתה תגנוב, לא תלך לבית הסוהר, בכל זאת לא תגנוב. ואם לא זוכר איזה רב אמר, אם יגידו לי, שאם אני שומר כל התורה כולה, אלך לגיהינום, אני שומר כל התורה כולה. הדור הוא דור אידיאליסטי. לא צריך הפחדות. זה מעליב.
כן, אבל הקללות הן מה? הן קללות חד פעמיות? אנחנו קוראים בתורה את הקללות כדי לחזור בתשובה. אז מה, אני אקרא פרשת שבוע כי תבוא, ואני אגיד, בסדר, נו, זה היה כבר, אין בעיה. זה לא רלוונטי, זה לא אקטואלי.
אנחנו אנשים אידיאליסטיים, ו... לא, אי אפשר להפחיד אותנו. אנחנו כבר לא מפחדים משום דבר. אלא, זאת אומרת, תשובה מהירה זה לא הולך. תשובה מאהבה, ודאי זה הולך. מוכנים למסור את הנפש.
זאת אומרת, אז באמת הפרשה הזאת היא לא אמורה להשפיע על הדור שלנו לפי זה.
נכון. זה משפיע כדי ללמדנו שריבונו של עולם בעיניו כל העבירות האלה מאוד מאוד חמורות. והן נוראות ואיומות. ולכן אנחנו צריכים לקחת ללב. אבל לא בגלל הפחד, אלא בגלל הערך של הדבר. כי מבואר מסילת ישרים, פרק, שכחתי, ג' ד', שלושה דרכים לרומם את האדם. א', כי הטוב הוא טוב, זה לגבוהים, לבינוניים, אתה לא רוצה כבוד, ולפחותים, אתה רוצה מכות.
בעצם אם אנחנו אומרים שהקללות האלה הם בעצם קרו בשואה, אז לכאורה אפשר לומר שיש פה איזושהי סיבה למה שקרה בשואה, בגלל שההתחלה של הקללות זה והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. אז מה, אני יכול להבין שיש פה איזושהי סיבה לקיומה של השואה מהפרשה? זה מאוד קשה לומר את זה. זאת אומרת, הרבה נמנעו מלתת סיבות לחורבן, לכל מה שקרה בשואה.
האמירה הזאת היא כוללנית, היא לא נקודתית. הגלות הנוראה והאיומה היא בגלל שחטאנו. וכל נחלי אדם זה תוצאה מזה. אבל זה כוללני. אבל אסביר למה פלוני סבל ולא אלמוני, ולמה... בהקשר כזה ולא אחר, בוודאי אנחנו לא יודעים, ודאי זה סוד השם. ולמה בתקופה זאת, ולמה אדם זה ניצל, ודאי אנחנו לא יודעים.
לא, ולנמק את השואה באופן כללי, 1.5 מיליון ילדים שמתו, זה משהו...
אנחנו לא יכולים לנמק, אנחנו רק מנמקים כללית. הגלות, מפני חטאינו, גלינו. מארצים.
בלי להיכנס לצרות ספציפיות, לנימוקים ספציפיים.
יש אין סוף צרות. אבל נחלי דם, אבל למה פלוני ולא אלמוני? זה סוד השם.
לא, אבל מה זה לא פלוני? אבל למה שואה ולא, זאת אומרת...
זה סוד השם, זה סוד השם. זה כוללני על הגדול.
טוב, בכל מקרה אנחנו אחרי כל הכללות, צריך לומר, מסיימים את הפרשה עם פסוק חיובי שמשאיר טעם טוב להמשך, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. זה חשוב באמת ככה לסיים גם אחרי כל הכללות באופן חיובי. אז אנחנו נסיים כך את הפרשה, פרשת כי תבוא.
תודה רבה. תתעודד, אל תתייאש, הכל יסתדר.
בעזרת השם.
שלום לצופים וצופות.
תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לכם צופים וצופות, אנחנו ניפגש שוב בפרשה חדשה שבוע הבא, בינתיים שלום.